אנחנו בימים האלה סופרים כל יום ויום בברכה. אין לנו דבר כזה בעולם. 49 ימים, 49 ברכות סופרים בשביל יום אחד להגיע ליום חג השבועות. יש לנו מצוות שופר, ברכה אחת, מצה, ברכה אחת, לולב, ברכה אחת, סוכה, ברכה אחת. כאן ספירת העומר נמשכת 49 יום, בכל יום אנחנו עולים עוד מדרגה של טהרה, עד שמגיעים ליום החמישים, הוא יום חג השבועות. יום חג השבועות, רבותיי, מתגלה אהבת השם יתברך לישראל במלוא עוזה ועוצמתה. שכך היה במעמד הר סיני, כשהקדוש ברוך הוא נגלה לעם ישראל לתת לנו תורה ומצוות, אז הקדוש ברוך הוא, זה לפני 3,000, שנת בית אלפים תמח, 3,316 שנה. שנה יוצא 3,316 שנים, כי זה שנת בית אלפים תמח לבריאת עולם. ואנחנו עכשיו בשנת ה-אלפים תש סנד. אז זה יוצא הזמן בדיוק 3,316 שנים מיציאת מצרים, והלכנו, עמדנו, עמדו אבותינו על הר סיני. כל אחד קיבל נשמה של ישראל, וכל מי שהולך בדרכי השם ויש בו שלוש מידות הידועות בישראל, שהם בישנים, רחמנים, גומלי חסדים, בידוע שנשמתו עמדה על הר סיני וקיבל שם את התורה. כל שנה ושנה מחדש ביום חג השבועות אנחנו מקבלים מחדש נשמה לשנה הבאה, משבועות זה עד שבועות הבא. כדי לקבל את אותה נשמה צריכים לספור 49 ימים של ספירת העומר, ועל ידי הספירה הזאת אנחנו מגיעים ליום הנכסף הזה שהוא יום חג השבועות. יום קדוש ונורא, צריך להתכונן אליו כרגיל, להכין את האדם את עצמו מבחינה רוחנית, מבחינה נפשית, לגזור ציפורניים, להסתפר מה שצריך לעשות, להכין את גופו, את נשמתו, את נפשו, את ביתו, את מאכליו, וגם בעיקר לימוד התורה, אותה לילה ליל קודש קודשים, שהיא ליל החמישים, שבה אנחנו לומדים תורה, כפי שאדם מתנהג באותה לילה, התנהגו איתו כל השנה. תראו, יש מנהג יפה בישראל. הרבה בחורים היום נוהגים בזה, בעיקר בני ישיבות שהזמן בידם, לילה שאדם מגיע לגיל 20, ליל ההולדת שלו, נוהגים להיות ערים כל אותו הלילה, מתחילת הלילה עד עלות השחר. ומה עושים? יושבים גם, כדי שלא ירדם, לוקח איתו כמה חברים שהם פחות או יותר בני גילו, או שעברו גיל 20 או שעוד לא עברו, ואחר כך הוא גם כן פורע עליהם. כשהם מגיעים לגיל 20 גם הוא יושב איתם. זה מנהג ידוע, המקור מובא בספר חסד אברהם לרבי אברהם אזולאי. להיות והנשמה זה גם לקוח מעניין חג השבועות. שבועות יותר גדול מ-20. אז עכשיו יבוא אדם ואומר, מה אני אעשה? אני כבר בן 40, ביותי בן 20 לא ישבתי בלילה ער, יש לך תשלומים בליל שבועות. אתה יכול לפרוע את זה. מדוע? רבי אברהם אזולאי כותב בשם רבנו הארי. האדם, אנחנו רואים אדם נולד, יוצא מבטן אמו, גדל, הולך, מתחיל לדבר, נותנים לו סימילק, אני יודע מה, עם רוזמרין, עם בבונאג', עם סוכר נבט, יש סוכר ענבים, וכל מיני דברים, וויטמינים, AD, ועוד ועוד ועוד, והוא גדל, מתפתח. זה לא רק גשמיות, בגשמיות יש רוחניות. אומר רבנו הארי, מובא בזוהר בכמה מקומות, באחד מהם בזוהר משפטים. התינוק במעי אמו, 9 חודשים. 9 חודשים. יש יוצא לפני, יש יוצא אחרי, יש מתעכב יותר, יש בעשירי, יש באמצע התשיעי, כל אחד לפי העניין שלו, ויש לפני התשיעי גם. יש לו נפש, מדרגת נפש, כל עוד והוא אין לו נפש עצמאית, הוא קשור בבטן לאמו, ולכן הגמרא אומרת, עובר ירך אמו. והוא חלק מגופה ממש, נקרא חלק ממנה. אומנם יש לו דופק, אבל הוא לא נושם, והוא לא אוכל, הוא רק שותה, הגמרא אומרת שותה מה שאימו שותה. והוא הולך ומתפתח בתוך בטן האימא עד שנשלם בגוף הזה, והוא ראוי לצאת. באיזה שעה הוא יוצא? שהמלאך נותן פקודה, הרי יש לו שם מלאך אישי מלווה אותו, זה מדריך שצמוד אליו, מלמד אותו את כל התורה כולה. ואחר כך כשבא לצאת משביע אותו ואומר לו, היה צדיק ואל תהיה רשע. אנחנו אומרים בישראל משבח, לך תכרע כל ברך זה יום המיטה, תשבע כל לשון זה יום הלידה. ואפילו כל העולם אומרים לך שאתה צדיק, אתה בעיני עצמך תחשוב כאילו אתה רשע. שבא לצאת סותרו על פיו ומשכח את תלמודו. אז מה שלימד אותו זה הכנה ללימוד שהוא עתיד ללמוד בימי חייו. אבל כשהוא בא צריך לשכוח, זה לא חוכמה שהוא יצא ידען אחר כך, זה מה שהמלאך לימד אותו, והוא צריך ללמוד מה שהוא תרח, מה שמסופר על הגאון מבינה. הבן החיים מבלוז'ין מביא בהקדמה לספרת הצניעותה שם מעשה בהגאון, שפעם אחת היה יושב ולומד, והנה ראה מישהו בא לפניו, שאל אותו מי הוא, מלא מלאך, מה אתה רוצה ממני? אמר לו, אני באתי לעזור לך, ללמד אותך את התורה, שאתה לא צריך לתרוח, תבין. אמר לו, לך, לא רוצה. למה? אמר לו, אני רוצה תורה שאני לומד, שאני מתייגע עליה, שאני מזיע על זה. וזעת הפך, תוכל לחם. אבל שמישהו ילמד אותי, יכניסו לי קסטה בראש, כל אחד רוצה שישב בלילה, ויקום בבוקר חכם. הלוואי עליי, יוסף הצדיק. יבוא המלאך גבריאל, למד אותנו 70 לשון? זה לא. מה שהיה עם יוסף, זה בגלל שהיה צריך למלוך על ארץ מצרים. אבל הוא תרח מצד עצמו, 12 שנים ישב בבור. אומרים, כלא, איזה כלא? בור! ישב יוסף הצדיק. וישב שם עם רוצחים, עם נחשים, עקרבים, הכל, ולמד תורה ועבד את השם, זכה בלילה האחרונה, בא אליו מלאך גבריאל, הוסיף לו עוד ה' בשמו, ונהיה חכם גדול. זכה רבנו הרי אומר, רוח מעולם האצילות. זה מעלה זכה יוסף הצדיק. כמו ממתת, המלאך ממתת, שהיה חנוך, לקח אותו הקדוש ברוך הוא כתוב בתורה, והתהלך חנוך את האלוהים, ואיננו כי לקח אותו אלוהים. לקח אותו שר מצווה מרום של מעלה. ממתת הוא חברו של יוסף הצדיק. כך מביא הזוהר. למה? אצל יוסף כתוב, והוא נער את בני בלהה, וממתת הגמרא קורא לו נער ששמו כשם רבו. למה נער? כי נלקח צעיר. ממתת זה היה חנוך שכתוב בתורה, והוא חנוך אביו של מתושלח. איך הם הסדר של הדורות? אדם, שת, בנו של אדם, אנוש זה נכד של אדם הראשון, אדם, שת, אנוש, כנן, מהללאל, ירד, זה שש דורות. דור השביעי חנוך, מתושלח דור שמיני, למך דור תשיעי, נוח עשירי. חנוך מתושלח למך. אז זה חנוך נהיה עכשיו שר למעלה. הוא היה אדם והפך להיות מלאך, והוא ממונה על כל הצבא של מעלה. מלאך מיכאל נוסע לפי ההוראה שלו, גבריאל לפי ההוראה שלו, רפאל לפי ההוראה שלו, ואוריאל לפי ההוראה שלו, וכך יש 365 מפקדים עליונים שם בצבא למעלה של הקדוש ברוך הוא. השם צבאות שמו, צבאות אות הוא בצבא שלו, והם ממונים על כל תבל ומלואה, על כל הכוכבים והמזלות, על כל העולם כולו, על הטבע, על מעל הטבע, על כל המלאכים ממונים מאת השם יתברך. אז נחזור לענייננו. הנפש הזאת נשלמת 9 חודשים, ואז כשהיא נשלמת מיד יוצא העובר, מגיח מבטן אמו ויוצא החוצה. עכשיו צריך להיכנס ברוח, זה כוח הדיבור, כושר הדיבור. לוקח לו 2 עד שהוא לומד לדבר טוב, לא שוטף אבל טוב. יש ילדים שכבר בגיל שנה אומרים מילים או משפטים, משפטים שלמים לוקח 2 אפילו 3, אז זה עד שהוא מתחיל להתהלך ולדבר. אחר כך תבוא לו הנשמה ביום בר מצווה 13, הנשמה הבת בת 12 מקדימה בשנה, זה יש לה כאן אפליה מתקנת, היא מקדימה אותנו את הזכרים בשנה. אחרי זה כבר בגיל 13 ועדיין לא נשלמת הנשמה לגמרי לחלוטין, יש שבע מדרגות שזה לוקח שבע שנים, וכל שנה חלק נכנס. ביום גיל 20 נשלמת הנשמה, ולכן בליל שנת ה-20 כותב רבי אברהם אזולאי, מה שיחליט האדם להיות, אם יחליט להיות צדיק אז יהיה צדיק, יחליט חס ושלום להיות רשע, לא רוצה, בועט בקדושה בתהרה, היא רשע. אחר כך יש לו תקנה, אבל עבודה קשה להשתחרר מכל העבר שלו. עכשיו אפילו גר שהתגייר בין 50-60, זה בליל ה-20 נצנץ לו איזה רעיון להיות איש טוב, איש מוסרי. מוכרח. הנשמה זה הבזק שבא לו לאדם במוח, שפתאום לפעמים הבן אדם מקבל איזה הבזק, איזה צלצול, איזה התנהגות שונה ממה שהוא, עד מתי אני ככה, פתאום בא לו איזה הרהור תשובה, או איזה הרתה מסוימת, איזה מחשבה חיובית, זה הנשמה באה ומעוררת אותו. כמו שכותב הרב חידה, אומר לפעמים האדם ישן, או שיושב בביתו ככה בטל, שומע מישהו קורא בשמו, לפעמים נדמה לו שמישהו קרא לו, מסתכל, מישהו קרא? לא. מה זה? אומר, הנשמה שלך יורדת וקורא לך לקום ללמוד תורה. אז אם אדם שומע לפעמים, או נדמה לו ששמע, שקראו בשמו, עליו לדעת שנשמתו קורא לו. כי היא רוצה חלק למעלה. היא באה מהעולם העליון לכאן, לזמן קצוב, כדי לעשות מצוות ומעשים טובים. ואנחנו חומריים, שוכחים את עצמנו בהבלי הזמן, ומחלים לפעמים זמננו בדברים בטלים. אז הנשמה בצער, היא בת מלך. אז היא, נו, תעורר, תקום, תקורה. אז האדם צריך להיות חזק, להיות... אז אם כן, יוצא, נחזור לענייננו עכשיו. הנשמה נשלמת בגיל 20, ולכן ליל 20 זה לילה גורלית לחיי האדם. כנה ליל חג השבועות, כל שנה היא הלילה הגורלית לנו. מדוע? כי באותו לילה, הזוהר כך אומר, הקדוש ברוך הוא יושב עם ספר הזיכרונות בידו ורושם בעצמו, הקדוש ברוך הוא, שמו של כל יהודי ויהודי שבא לבית הכנסת, וכותב אותו בספר הזיכרון לפניו. וכל מי שבא בליל שבועות ללמוד תורה ולומד תורה מתחילת הלילה ועד סופה, קדוש ברוך הוא נשבע, ואני זאת בריתי שבועה, אותם אמר אדוני, רוחי אשר עליך, זו הנשמה שנותן לנו, ודברי אשר שמתי בפיך, זו התורה שאתה קורא או שומע מפי הקורא, לא ימושו מפיך או מפי זרעך או מפי זרע זרעך. אז הנה סגולה להרבה אנשים מסכנים, בוכים ואומרים, מה נעשה, הילד לא הולך בדרכי השם, או אפילו הנכד אתה יכול לסדר אותו. ליל שבועות המפתח. למה? כדי שהוא כל כך אוהב את עם ישראל, כל כך. ותראו כמה שבועות הוא חשוב. שבספרים הרוקח מביא ועוד, שהיו נוהגים עוד בדורות קדמונים, לפני 1,000 שנה ויותר, את הילד הקטן להתחיל ללמד אותו א' ב' ביום חג השבועות. להתחיל לחנך אותו לתורת השם באותו יום. אפילו האדם עצמו המבוגר, כותב רבנו משה קורדבירו, ילמד תורה ביום שבועות או בלילה וגם ביום, זה סגולה שיהיה חכם גדול בתורה במשך השנה. הנה סגולה חינם אין כסף. אז אדם ישתדל ללמוד תורה בשבועות עם הבנה, גם שיבין את הלימוד, זה מאוד חשוב, יפתח את המוח שלו, ינצנץ לו איזה רעיון, הוא ילמד משהו שהוא מבין. לא הבין, ייגש לאיזה תלמיד חכם, תגיד לו, תסביר לי בבקשה את הדבר הזה, תסביר לו, אפילו הבנת מילה אחת, זה עוד צעד קדימה, עוד נקודת אור. זה מאוד חשוב, כי התורה היא מגנה עלינו, התורה שומרת את עם ישראל. אז אם כן, היו לוקחים את התינוקות, לוקחים לוח של א' ב' ומורחים אותו בדבש ונותנים לו ללקק. היום דבש הוא לא ייקח, לא מעניין אותו דבש, שים לו איזה, אני יודע מה, יש היום אחד אמר לי ספארי, הוא רוצה להדביק לילד. מה זה ספארי? אומר לי, יש סוכריות מגומי של פיל וחמור וג'ירפה, מה זאת תביא כבש לתרנגולת ויונה? למה חיות מאות? שיהיה צורת חיות תאוכות, העיקר שהילד אוהב אותיות, תשים את זה על האותיות ותגיד לו מה זה, א', קח את הסוכריה, אם תדע תקבל. ככה ייתן לו כל מיני מתנות. יש היום נוהגים לקחת ביצה קשה, מובר בחיים פלאצ'י מביא, שלפני שבועות ירתיח ביצים, ויקלף אותם, ויכתוב על הביצה, תורה ציווה לנו משה מורשה קהילת יעקב. וביום שבועות נותנים את זה לילד לאכול, אפילו שהוא לא אוהב, יאכל קצת פה ושם, אפילו מחק את זה, גם טוב. אז, ועכשיו אסור להשאיר ביצה קלופה בלילה, הצלנו, שאלה נכונה, אנחנו לוקחים את הקליפה ומכסים את הביצה עם זה. לא צריך שכל הביצה תהיה מבית ומחוץ, מימין ומשמאל, מקדימה ומאחורה, מחוסה, די שהקליפות של הביצים עליהם בלילה, כי אסור לאכול ביצה שהייתה קלופה כל הלילה. שורה רוח רעה על זה. לא בצל קלוף, לא שום קלוף, ולא ביצה קלופה. גמרא מסכת נידה, אמר רבי שמעון בר יוחאי, שלושה דברים מה עושה אותם, דמו בראשו מתחייב בנפשו. זה מסוכן. שרוח רעה שולטת. אם יהיה הבצל קלוף כל הלילה, או השום קלוף כל הלילה, או הביצה, לא משנה, חיה, מבושלת, מתוגנת. קלופה כל הלילה, אסור. אז מה אנחנו עושים? אם הביצה מעורבת בחביתה עם ירק או עם דבר אחר, אין בעיה. וכן, אם השום או הבצל, הרבה מתקנים בצל ומשאירים למחורת, לבישול, מותר. מדוע? זה גם מבושל, גם עם שמן, מעורב עם משהו. או יש לחלופין עוד דרך מקדם ביטחון, כתב הרב זבחי צדק, שיקח קליפות של אותו המין וישים עליו. אז למשל בצל, הוא קילף בצל, הכינו בצל כי כמות, מה יעשו מחר לא יכולים, אין להם זמן, קילפו בצלים, ייקחו את הקליפות של הבצלים ויניחו מעל הבצלים, ולמחרת יסלקו את הקליפות והשתמשו, וכן שומים, וכן ביצים, אז גם אותו דין. עכשיו נראה מה אומרת ההפטרה. והיה מספר בני ישראל ככל הים, אשר לא יימד ולא יספר. והיה במקום אשר יאמר להם לא עמי אתם, יאמר להם בני אל חי. ונקבצו בני יהודה ובני ישראל יחדיו, ושמו להם ראש אחד ועלו מן הארץ. כי גדול יום ישראל. אמרו לאחיכם עמי ולאחותיכם רוחמה. הנביא הושע, מצאצאי ראובן בנו של יעקב אבינו, הבכור. הוא זכה שבגלל שראובן, כלומר אומרת, פתח בתשובה, איפה פתח בתשובה? הוא בלבל את יצועי אביו. אחרי מות רחל, כל ימי חיי רחל אימנו עם יעקב אבינו. סך הכל היו, אם תעשו חשבון, 14 שנים. מעשה פחות, סליחה, 13. מדוע? אם הדרך זה 14, שנה בדרך. יעקב אבינו היה בבית לבן 20 שנה. 7 שנים עבד בשתי הבנות, והוא רימה אותו, נתן לו את לאה במקום רחל. אחרי שבוע נתן לו את רחל. וכאן למדנו שאי אפשר לשאת אישה שנייה עד שיעברו 7 ימים של החופה של הראשונה. אז יעקב אבינו עשה 7 ימים של משתה עם לאה, שלמו ימי המשתה עם לאה, הוא אמר לו מלא שבוע זאת ויתנה לך גם את זאת בעבודה אשר תעבוד עמדי. אז על לאה הוא עבד לשעבר 7 שנים והוא קיבל את השכר שהוא קיבל את לאה בתמורה. ועל רחל היה צריך לעבוד רטרואקטיבית. יעקב אבינו היה צריך, הוא לקח אותה והתחייב מראש לעבוד בשבילה 7 שנים אחרות. ויש טעם בזה בזוהר. למה אצל רחל זה היה פרעון חוב, ואצל לאה זה היה מההתחלה. עכשיו, אחרי זה, הוא ישב שם 7 שנים, ועוד 6 שנים ישב, עבד בצון. אז 7 ו-6, 13. זה 13 שנים, הוא היה בביתו. עוד שנה יעקב אבינו בילה בדרך, למעשה שנה וחצי, הגמרא אומרת מהפסוק. ויעקב נסע סוכותה, זה קיץ. בקיץ יושבים בסוכות. ויבן לו בית, זה חורף. ומקנה הוא עשה סוכות, קיץ. אז קיץ, חורף, קיץ, הוא היה בדרך. ובבואו לארץ ישראל, שם מת רחל. נמצא שהוא חי עם רחל אמנו עליה השלום, 14 שנים ביחד יוצא. 13 בבית לבן, ועוד שנה פלוס משהו בדרך. 14 שנים היה יעקב אבינו עם רחל. היא הייתה אשתו העיקרית. כל אותם שנים היה לן בלילות באהולה של רחל. חוץ, מה אומרת, 7 לילות היה באהולה של לאה והתעברה מ7 ילדים. שש בנים ובת. שש הבנים שבאו מלאה ודינה. אחרי מות רחל, יעקב אבינו היה בצער גדול על פטירתה של רחל, כל חייו לא התאושש מהדבר הזה. והוא אומר לפני מותו, ואני בבואי מפדן, מתה עליי רחל. הגמרא אומרת, מה זה עליי? אין אישה מתה אלה לבעלה. יעקב היה זוכר את פטירת רחל כל ימי חייו, ובוכה עליה. אז, כי הייתה גם צעירה לימים, מאוד צעירה הייתה. שאומרים בת 22, 20, יש אומרים 24, רבנו בחי הביא כמה דעות בזה. אבל בכל אופן לא עברה את ה-25-26, צעירה לימים, והלכה ככה, בשעת הלידה. וגם הייתה עקרה הרבה שנים. התחלה 7 שנים עד שהביאה את יוסף, ושוב 7 שנים נוספות עד שהתעברה והביאה את בנימין. אז זה מהשמיים היה הדבר הזה. ולבנימין נתנה את נשמתה ממש, והיא בצאת נפשה כי מתה. כי לא היה נשמה לבנימין משלו, אז היא נתנה לו את נשמתו. הייתה מוכנה למות, ובלבד שיוולד הבן הזה. שהיא תשלים את ה-12 שבטים. תראו, רחל אמנו, איזה מסירות נפש יש לה בשביל עם ישראל. כמה צריכים לאהוב אותה, כמה צריכים פלל בשבילה שהיא תעמוד בתפילה. היא צועקת כל היום וכל הלילה על עם ישראל, רחל מבכה על בניה. היא שומרת אותנו. בגלות הקשה הזאת, היא עומדת לעם ישראל. אז זו רחל, יעקב אבינו היה לו קשה מאוד. מתה, אמר, העביר את המצעים שלו לאוהל של השפחה שלה בלהה. זלפה זו שפחת לאה. אז הלך לשפחה שלה בלהה. ראובן, היה לו קשה הדבר שהוא ראה, אומר, לא תהיה אמי כאחת השפחות, אמא שלי לאה. היא נקראת אם הבנים, 6 בנים מביאה לאבא. למה אבא זה עזב כעת את ה... בסדר, רחל יותר צעירה מלאה, אז בסדר, היא האישה העיקרית. קיבלתי את זה, אומר ראובן. אבל למה אבא כעת הולך לאוהל של השפחה שהיא בלהה? אז הוא בלבל יצועי אביו, ואז יעקב אבינו אמר עליו, פחס פמיים, כמיים על תותר, כי עליזה משקבי אביך, אז חילת היצועי עליו וכו'. אז הוא כל ימיו ישב בתענית ולבש שק על בשרו, שהוא צייר את אבא שלו. כל ימיו ראובן. אמר לו הקדוש ברוך הוא, ראובן, ראובן, אתה פתחת בתשובה תחילה. אתה הראשון בעולם שבאת והודית וקיבלת עליך תשובה. חייך שבן בנך הוא הושע הנביא, זה הנביא היקר שנקרא אותו השבת בהפטרה, עומד ואומר לישראל תשובה, שנאמר, שובה ישראל עד אדוני אלוהיך כי חשלת בעבוניך, כחורים אכן דברים. זה הנביא הושע עליו השלום בפרק י' שבת תשובה שלפני יום הכיפורים אנחנו קוראים בהפטרה הזאת. גם ההפטרה שלנו היום אנחנו קוראים והיה לשון שמחה, כמו שמגיע חג השבועות אנחנו שמחים. מספר בני ישראל ככל הים, אז יהיו ישראל ככל הים אשר לא יימד ולא יספר. זה לא כפול, אמר לא יימד, או ועוד אמר יש מספר. מה זה? אלא אמרו רבותינו, יש יימד ויש יספר. יש דבר שיש לו מספר ויש שאין לו מספר. טוב, נגיד שחול אין לו מספר, אז אפשר למלות שקים של חול. את השקים נספור, את החול אי אפשר למדוד, אבל את השקים שלו נספור אותם. 30, 40, 300 שקים, 500 שקים, לא חסר. אומר לא, יהיה כל כך הרבה שאי אפשר יהיה למדוד את הגרגרים עצמם, ואי אפשר יהיה לספור גם את הקבוצות. לכן עד היום אנחנו לא יודעים איפה עם ישראל כולו נמצא. אפשר לעשר את השבטים. אנחנו לא יודעים איפה עקבותיהם. יבוא משיח צדקנו, ואז יקבץ הקדוש ברוך הוא פזורנו מבין הגויים, חוצותינו ייכנס מרקת הארץ. פתאום נהיה כמה מיליארדים. ואז לא נבין מאיפה באו עלינו כל היהודים האלה. זוהר הקדוש אומר, עתידים בני ראובן, גיבורי חיל הם, להתגלות אלוהם מהשבטים שנעלמו. היום אנחנו רק יהודה ובנימין, וקצת מלוי. לעתיד לבוא, עתידים כל אותם 10 השבטים להיגלות, והם יעשו מלחמות נוראות עם אומות העולם, ואז יהיה ניצחון מזהיר לעם ישראל. זה אומר, אשר לא יימד ולא יספר. יש לו מספר, אבל קשה לספור. אז נמדוד אותו, אומר לו, לא זה ולא זה. ויש הפוך, יש תמון במעמקי הים, אבל אתה לא יכול הכל, אומר ישראל אין מספר, שמת אומר יש מדידה, אומר גם מדידה לא. מה פירוש? בגלל שאמרנו שהרבה נידחים מעם ישראל מקצה העולם, שלפעמים כומרים אתה פוגש שלהם שמות של יהודים, מתברר שאבות אבותיהם היו אנוסים והם נטמעו בין הגויים ונעבדו שם, אבל הם שומרים בסתר. יש עד היום המון שבטים של אנשים שונים במזרח ובמערב ובמזרח הרחוק ששומרים הרבה מצוות. יש חלק גדול מהטליבן, אמנם אנחנו לא רוצים להתחבר עליהם, לא חברים שלנו, לא סימפטיים כל כך, אבל מה לעשה, יש כמה מיליונים מהטליבן שעד היום, פעם ספרנו למעלה מ-20 מצוות מהתורה הם מקיימים. הם מלאים ילד ביום שמיני, הם שומרים נידה וטהרת משפחה, יש להם דיני ייבום, הם מדליקים נרות בליל שבת, הם לא אוכלים חמץ בפסח, הם צמים ביום כיפור, סופרים ראש חודש לפי הראייה של הלבנה, ועוד ועוד ועוד, כל מיני מנהגים מאוד מדהימים. יש כפר ליד העיר חברון, ששם, משם יצאו הכי הכי צוררים לישראל, ושם ידוע שיש הרבה יהודים שהתבוללו, היו כמה נשים יהודיות שלצערנו נחטפו בכוח לפני 100-150 שנה, ולקחו אותם איזה שבט של מוסלמים, והביאו מהם צאצאים, והם היו שומרות מדליקות נרות שבת, זה ידוע. עד היום יש נשים משם שבליל שבת הם ערב שבת מדליקות נרות. אז יש המון יהודים שהם נידחים בקצה תבל, לכן אומר הנביא, הקדוש ברוך הוא הרי עתיד לגלות את כולם, גם הגמרא מסכת קידושין אומרת שכשמשיח יבוא, הוא יקבץ את כולם, והוא יגלה מי ממזר, הוא יגלה מי כהן. יכול להיות שיש הרבה ישראלים היום בינינו שהם ישראלים, אבל הם כהנים האמת. ויש כהנים שהם לא כהנים, ומי לוי, ומי גר, ומי צאצא של עבד משוחרר, נפקא מינה אם התחתן עם כהן או לא התחתן עם כהן, וכן נתין, יש 10 יוחסין שעלו מבבל שכתובים מסכת קידושין, כל אלה עתיד משיח צדקנו לגלות אותם, ואליהו הנביא איתו, הגמרא אומרת. אז זה אמר שלא יימד ולא ייספר. ומה אמר עוד? והיה במקום אשר יאמר להם לא עמי אתם, יאמר להם בני אל חי. עוד ידוע שישראל נמשלו פעם אחת לכוכבים ופעם אחת לעפר. כשנשלחו לאברהם אבינו כבר אומר לו, והיה זרעך כעפר הארץ וכחול אשר על שפת הים. אך אומר כוכבי השמיים. אז למה שינה? גמרא בעצמה שואלת, פעם דימה את ישראל לעפר הארץ, פעם דימה את ישראל לכוכבי השמיים. גמרא השיבה תשובה קצת קשה, שהיא קצת לוחצת אותנו. כשהם יורדים, יורדים עד האפר. כשהם עולים, עולים עד השמיים. אבל המפרשים כתבו דבר נוסף. יש דברים חיוביים בכאן ושליליים בכאן, ויש שליליים כאן וחיוביים כאן. מה הם? האפר הוא למטה, אבל הוא גשמי, הוא חומרי, אבל הוא מאוחד. אתה שופך שם מים, אתה מגבל את האפר, הוא הופך להיות גוש, הוא נהיה אבן, נהיה סלע, סלעים, אבנים, ממה נוצרו? מאפר. כתוצאה מלחץ של אפר במקום אחד, התקבצות של גרגרי האפר רבים במקום אחד, הופך להיות סלע, אבן. אפילו אבנים טובות ויקרות, כותב רבנו בחי, ממה הם נעשות? מאפר. בקרקעית הים, יש לפעמים השמש מכה על איזה סוג אפר מסוים, נהיה אפרות זהב. לפעמים נהיה כסף. כוכבים. ידוע שהכוכבים, כשהם שולטים ברקיע, יש לכל כוכב תפקיד וזמן קבוע. מתי הכוכב מתגלה? ואז כשהכוכב מתגלה, הוא יש כוכב שעושה אבני יהלום, יש כוכב שעושה אבנים של אודם, שזה הרובין, יש פתדה, יש לשם, יש שבו, ויש ברקת. כל כוכב יש לו איזה השפעה והקרנה לייצר איזה סוג של אבן. וידוע של האבנים גם יש סגולות. מאיפה הם מקבלים את הסגולות שלהם? מן הכוכבים. והשמש היא אחת מהם. אז הנה האפר יש לו מעלה, ויש לו גם חיסרון. מכן נגד זה הכוכב, יש לו מעלה גדולה מאוד, שהוא זוהר, הוא מאיר. ובפרקי דרבי אלעזר כתוב שלכל יהודי יש כוכב ברקיע. שאל אותי אחד פעם, יש דבר כזה? יש פרקי דרבי אלעזר המקור. פרקי דרבי אלעזר כותב, כל יהודי יש לו כוכב בשמיים. ויש לנו גם ראייה מהגמרה. גמרה מביאה, שהיה רשע אחד, שהיה שהיה הרשע הזה היה עושה עצמו פותר חלומות. ברהדיה, כך קראו לו, גוי אחד. ופעם אחת בא אליו איזה איש אחד, גוי רשע, ואמר לו שהוא ראה כל מיני דברים. אמר שהוא ראה שהעין הימנית שלו בלעה את העין השמאלית. אמר לו, הוא יהיה לך אור והצלחה בעיניים, משהו משהו. היה שם אביה, אמר לו, רשע מרושע. הוא והפותר והחולם. טוב, הפותר רשע שקרן, החולם מהשם. אמר זה רשע, זה הבן שלו, חוץ ממכם, חוץ ממכם, עשה גילוי עריות עם הבת שלו. אז הבן נרמז בעין הימנית, הבת עין השמאלית. עין ימנית בלעה עין שמאלית. רומזים לו בשמיים, והוא הטיפש, לא מבין, הלך גם לחמור אחר שמתעה אותו עוד. וכן, אחרי זה אמר לו כל מיני שאלות כאלה, כל פעם היו שואלים אותו שאלות. אחד הדברים, בא גוי אמר לו, ראיתי שבלעתי כוכב. אמר לו, יהיה לך שם גדול בעולם. אמר לו, אבא יהיה רשע, אתה רצחת יהודי. בלע כוכב, כל כוכב זה יהודי. כל יהודי יש לו כוכב. אז מכאן ראינו שעם ישראל יש כוכבים בשמיים. לכל אדם יש לו כוכב שלו. אז זה אומר, הכוכבים הם מאירים, אבל הם לא מחוברים. אין כוכב מתחבר עם השני. הם בודדים. אז אם כן, לכן המשיל את ישראל הן לאפר והן לכוכבים. הן לאפר, הצד החיובי שבאפר, שהוא מאוחד, שגם אנחנו נהיה מאוחדים. והן לכוכבים, שאומנם הם לא מאוחדים, אבל הם מאירים, שאנחנו נזכה להאיר. מה שכתוב בדניאל, פסוק, והמשכילים יזהירו כזוהר הרקיע, ומצדיקי הרבים ככוכבים לעולם ועד. לכן אמר, חול אשר לא ימד, זה מדידה של גובה. ולא יספר, זה בודדים. אומר, יהיה בו שניהם למעליותה, והיה במקום אשר יאמר להם, לא עמי אתם יאמר להם ביניהן חי. כוונה שאנחנו עתידים לחזור בתשובה לפני שיבוא משיח, לא אחרי, לפני. כי אנחנו רוצים להישאר בחיים כשיבוא המשיח, לזכות לראות אותו. והיה עליו השלום הרבי אומר, מה משיח יבוא, יראה עם של אבלים, הורים שקולים, משפחות שבוכות, לא חס לשלום. אנחנו צריכים להתפלל שכל עם ישראל יישאר בחיים, שכולם ישובו בתשובה, שכולם יזכו לקבל פני משיח. ואז יבוא משיח, יחיה את המתים, אז יהיה שמחה גם לאותם הורים שקולים, לאותם אבלים. למה הם יצטערו, יגידו, אה, זה ככה זה, הבן שלי הביא את המשיח והוא לא נמצא, הוא בעולם האמת, חס ושלום, אז היא התחיל לפקוט עליו, הקדוש ברוך הוא יחזיר לו, כל אחד יחזיר לו את הבן, יחזיר לו את האבדה. נחמו נחמו עמי, יאמר אלוהיכם, הוא שהמנחם, הקדוש ברוך הוא. אז זהו, כאיש אשר אמו תנחמנו, כן אנוכי מנחמכם. ובירושלים תנוחמו, מה פירוש? עם בניין ירושלים אנחנו ננחם. ולכן לא עליכם בבית אבלים, שמברכים ברכת המזון, אז בברכה הרביעית לא אומרים את הברכה הנוסח הזאת, וגם בברכה השלישית חותמים שם ברחם, אחרי לקראת חצי הברכה, כבר יש נוסח אחר, כמו שמובא בסידורים, ואז חותם, נחם השם, אלוהינו את אבלי ציון, את אבלי ירושלים, את אבלים, המתאבלים וכו', נחמם מאבלם, כאיש אשר תנחמנו, כנותם בירושלים תנוחמו, ברוך אתה השם, מנחם ציון בבניין ירושלים. מה פירוש? הנחמה לכל אבל ואבל תהיה כשתיבנה ירושלים. אז בבניין ירושלים יקומו המתים כולם. הקדוש ברוך הוא, הרי עוד יש לנו ראייה מפורשת, הזוהר הקדוש אומר. יבוא אדם ויאמר, רגע, מה אתה אומר? זה לא בזמן המשיח. כל אחד מנפנף לי. הרמב״ם כתב שימי המשיח ימים רגילים. קודם כל לא הבינו את הרמב״ם, הרמב״ם לא התכוון כך, זה לא נכון. שנית, יש הרבה פוסקים שכתבו שזה היה בזמן הרמב״ם, אבל בזמננו השתנה הדבר. ועוד, הזוהר הקדוש לא התגלה בזמן הרמב״ם. הרמב״ם לא ראה את הזוהר, הזוהר בא אחר כך, והזוהר בעצמו אומר, מה אומר הזוהר? אומר שהקדוש ברוך הוא, כשיגיע הזמן שצריך לגאול אותנו, מספיק הרוגים יש מישראל. לא, הזוהר צועק, רבי שמעון בר יוחאי בזוהר, בפרשת שמות, תראו שם בדף ח', מדף זין והלאה, דף זין, ח', ת', יוד, אומר שכתוב עליכם, כשנהרג לא יבוא ויהיה יהודי בעולם, על ידי גוי, המשיח צועק צעקות איומות בגן עדן, ולא נותן לצדיקים לנוח. והם כולם בוכים, צועים את הצעקות שלו המחרידות. ואז הוא עולה 390 רקעים כמניין שמיים, וקולו נשמע בכל הרקעים. כל הצדיקים מבוהלים ולא מבינים מה קרה. כל המתים, הסבים שלנו, ההורים שלנו, אבות אבותיהם, עד אברהם, יצחק ויעקב, כולם באים בוכים יחד איתו. ואז הקדוש ברוך הוא עושה עצמו כאילו לא יודע, שואל, מה הצעקה הזאת? ובא משיח ואומר, איך אפשר עוד בן חס ושלום לא יבוא ולא יהיה, מעם ישראל נהרג על ידי גויים, אני לא יכול לסבול. מיד הקדוש ברוך הוא לוקח את המשיח, מנחם אותו, ולוקח את המת הזה נהרג על קידוש השם, מחבק אותו, ואת התמונה שלו קובע במעיל. הקדוש ברוך הוא יש לו בגד, שכל הבגד מלא הדמויות של הנרצחים, עליהם אמר, וכל מלבושי הגאלתי. ואז ביום שמתמלא המעיל של הקדוש ברוך הוא מדמותם של הנרצחים האלה, והדם שלהם נספג בכל מעילו של הקדוש ברוך הוא, כמובן הדברים לא כפשטם, לא מבינים מה זה מעיל ומה זה דמויות שלהם, אז הקדוש ברוך הוא אומר לשכינה, יאללה, הולכים לארץ ישראל ואני בונה את ירושלים. אז בואי קומי, קורא לכל ישראל מכל ארצות תבל, בואו נעלה לארץ ישראל לירושלים. מה אומרת השכינה לקדוש ברוך הוא? מי זה השכינה? האור של הקדוש ברוך הוא שנמצא איתנו. אומרת לו, איך אני אלך לירושלים? ביתי חרב, החלי שרוף, אין בית מקדש, אין כלום, אבנים שרופים, הכל חרב ושומם. והקדוש ברוך הוא בכוונה עושה, מה אומר לה? טוב, מה אני אעשה? איך אני זה? איך אתה רוצה שאני אביא את הבנים שלי לשם? מה יראו? מה יראו שם? הכל הרוס, הכל חשומם, כמה כנסיות. אומרים, יום ירושלים, איזה יום ירושלים? אני בכיתי היום. זה יום ירושלים? זה חג? איזה חג? שיש לנו 400 כנסיות שם? שיש לנו 600 מסגדים? שבתוך הר הבית יש שם עשרות ומאות בתי שימוש של גויים? וכל האמלח שלהם, אמצעי לחימה, נמצא שם בתוך הר הבית? זה לא כואב לראות את כל החורבן הנורא הזה? על מה אנחנו הוגגים? איזה חג זה? איזה חוגגים? זה אדם שמתו מוטה לפניו. הזוהר אומר שמי שיושב בירושלים כל רגע צריך לחשוב, הנה המת מוטה לפניו, ללא קבורה. זה כאב גדול לקדוש ברוך הוא. אנחנו מפללים כל יום שלוש פעמים, ברוך אתה השם המחזיר שכינתו לציון. אז אומרת השכינה, אני לא רוצה לחזור. אומר לה הקדוש ברוך הוא, בסדר, אני אבנה את ירושלים, שנאמר, בונה ירושלים אדוני, נדחי ישראל יכנס. אומר רבי שמעון, בונה ירושלים בקדמיתה, קודם כל הוא בונה את ירושלים, ומה הוא בונה? מוריד מגדלים מהשמיים, 300 מגדלים, שכל מגדל גובהו 48 קילומטר. כל מגדל עשוי מאבני יהלום, מאבנים טובות, שנאמר, הנה אנוכי מרביץ בפוך אבנייך, פוך זה אבן נופך. ויסתיך בספירים, יסודות של הבניינים של ירושלים יהיה מאבן ספיר. ושמתי חתקות שמשותייך, חתקות זה שוהם וישפה, כדן וכדן, ככה אומרת הגברה. ושעריך לאבני אקדח, כל השערים של ירושלים אבנים יקרות שמאירים מסוף העולם ועד סופו. לא צריך פנסים, אין חברת חשמל, מפרקים אותם אחר בבוקר, גמרנו, סוגרים את הבנקים, חשמל לא צריך, יש אבנים טובות שהן מאירות. והיה אור הלבנה כאור החמה, ואור החמה יהיה שבעתיים, המדרש אומר 49. אז יבוא אדם ויגיד, רגע, 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 מה השמש? 49 פעם מהשמש? לצרוף לנו את העיניים. אומר, אל תדאג, הקדוש ברוך הוא נותן לנו העיניים חזקות, רואות שש מאות. לא שש שש. רואות יופי, ויכולים לעמוד מול השמש. הבשר והאור שלנו עמיד בפני שמש, אין קרינה, אין שום בעיה. ואז בונה את ירושלים. אחרי שהיא בנויה, מביא את כל בני הגולה לירושלים ומחיה את המתים ומכניס אותם שם, כי אי אפשר להשאיר בתים ריקים. אחר כך יש מסוקים של שלום עכשיו שהם אומרים יש התנחלויות בקרוונים ריקים וזה, אבל הקדוש ברוך הוא מטפל בכל. הם גם יחזרו בתשובה, גם הם יבואו לירושלים, ילמדו שם תורה, נלמד איתם והכל יהיה בסדר. אז אם כן יוצא איפה שזו ירושלים שעתידה להיות, אז קודם הקדוש ברוך הוא בונה ואחר כך. אז מה למדנו מכאן? שבביאת המשיח והשכינה תחזור לציון, יבואו גם המתים, יבואו כל היהודים מחוץ לארץ, יבואו לירושלים. לירושלים עתידה שתתפשט עד שערי דמשק, הכוונה כל ארץ ישראל תתיישב ברצף. רצף של בתים יהיה. וכאן יש שכונה של ירושלים, איזו שכונה קטנה. וככה כל הערים, וארץ ישראל יתפשט על כל העולם. כתוב שהכדור הארץ יגדל פי שלוש ממה שהוא. כל בדרך נס. לכן אומר כאן, והיה במקום אשר יאמר להם לא עמי אתם, כי הם עשו עוונות, יאמר להם בניהן חי. והגמרא אומרת, איך ידמה בעל תשובה? אדם שרוצה לחזור בתשובה, מתי אני יודע שהוא באמת חזר בתשובה? באותו פרק, באותו מקום, באותה אישה. זה לא חוכמה. אדם אומר, אני זהו, חזרתי בתשובה, הוא חושב שהוא כבר מסודר. לא, אתה עדיין לא בטוח כלום. עד שתעמוד באותו מקרה, באותו מצב שהיית בו קודם, ולא תחית, אז נקרא שאתה בעל תשובה. גנבת, חס ושלום, שיבוא לידך לגנוב ולא תתפס, ואתה לא תגנוב, אז הקדוש ברוך הוא אומר, עכשיו חזרת בתשובה. מה שהגמרא אומרת, טבח שנמצאת טרפה מתחת ידו, טבח בראשו שוחט, שחט בהמה והטריף אותה, ומחר אותה בתור כשרה. אנחנו לא מחזירים אותו לתפקיד. הוא אומר, טוב, מה אני עושה? אני די חוזר בתשובה. עד שאנחנו ננסה אותו, שימצא איזה אבדה, בלי סימן או עם סימן, והוא יוכל להעלים אותה וישווה הרבה כסף ויחזיר אותה מעצמו, עכשיו אתה באמת בסדר, אתה חזרת להיות איש הגון. אז איך ידמה בעל תשובה? באותו מקום, באותו פרק. אם כן, אנחנו צריכים לחזור בתשובה. אבל ישראל יש להם דין בנים, לאומות העולם יש דין עבדים. אז בנים אתם לשם אלוהיכם. ויש הלכה, יש שינוי דין בין מלך לבין אב. מלך, אם מישהו פשע נגדו והמלך רוצה לסלוח, לא יכול לסלוח, כי מלך שמחל על כבודו, אין כבודו מחול. המלכות זה לא פרטית שלו, הוא מייצג את המדינה, הוא לא יכול לסלוח לאנשים. אז פתאום אנשים ככה יעלו לו על הראש, יעשו חטאים בליסוף ויגידו סליחה. אבל אבא, אם בן פגע באבא שלו, אבא יכול לסלוח. הרי אנחנו רואים בערב כיפור, נוהגים לבקש מחילה מאביהם, והם מוחלים. לא עליכם, כשאבא נפטר, בקשים בנו מחילה, הוא מוחל. אב שמחל על כבודו, כבודו מחול. הקדוש ברוך הוא ואנחנו, יש לנו דין אבא ובנים. אז הוא מוחל, מחול. אבל מלך שמחל על כבודו, אין כבודו מחול. ואומות העולם נקראים עבדים, והקדוש ברוך הוא מלך מלכי המלכים. אז אין להם מחילה. אמר רבי יוחנן, אוי להם לגויים שאין להם תקנה. למה אין להם תקנה? שמה מה אומר שאמר רבי יוחנן בגמרא? כתוב בפסוק, תחת הברזל אבי נחושת, ותחת הנחושת אבי זהב. כל מה שהגויים לקחו ושדדו מישראל במשך כל הדורות, ממצרים ועד הנה, לקחו נחושת, ישלמו על זה זהב. לקחו מישראל ברזל, ישלמו על זה בנחושת. אומר רבי יוחנן, בסדר, תחת הנחושת אבי זהב, תחת הברזל אבי כסף. אבל תחת רבי עקיבא וחבריו, שהם הרגו לנו את רבי עקיבא ואת חבריו, מה הם יכולים לשלם? אוי להם לגויים שאין להם תקנה. אז אם כן, מלך שמחל על כבודו, אין כבודו מחול. וישראל נקראים בעלי תשובה. זה אומר, והיה במקום, מה זה במקום? מקום שבעלי תשובה עומדים, הם צדיקים גמורים יכולים לעמוד. יאמר להם לא עמי אתם, יאמר להם בני אל חי. ונקבצו בני יהודה ובני ישראל יחדיו, ושמו להם ראש אחד. הלא אחת הסיבות של החורבן, או הסיבה העיקרית של החורבן, שהייתה הפרדה בין מלכות יהודה למלכות ישראל. בזמן רחבעם, שבאו ישראל לבקש מרחבעם להוריד מס, הוא אמר להם, קוטני אהבה ממותני אבי. אבי יסר אתכם בשוטים ואני אסר אתכם בעקרבים. הוא דיבר קצת ככה בעזות לישראל. פרשו ממנו, וירובעם בן נבט הלך, והקים לו ממלכה נפרדת, לקח את עשרת השבטים איתו בסבסטיה, זו שומרון העתיקה, והקים שם הממלכה. בסופם שהם גלו לפנינו, הם גלו ב-150 שנה, 140 שנה לפנינו, גלו בזמן פקח בן רמליהו, ומאז נעלמו עקבותיהם של עשרת השבטים. אנחנו נשארנו פה שני שבטים, יהודה ובנימין, זה היהודים הידועים ששמרו על המסורת שלהם בקשר רציף כל שנות הגלות של 2500 שנה כמעט מבית ראשון, וכולל גם אחר כך בית שני וכל מה שבא נלווה אחרי זה. אז הם צריכים לחזור. הם אמר אחרי זה הנביא מתחיל להגיד כל מיני דברי מוסר ותוכחה קשים מאוד. סופו מה אומר? והיה ביום ההוא, פסוק יתחת אני קורא, והיה ביום ההוא נאום אדוני תקראי אישי ולא תקראי לי עוד בעלי, ואסירותי את שמות הבעלים מפיה ולא יזכרו עוד בשמם, חרתי להם ברית ביום ההוא עם חיית השדה ועם עוף השמיים ורמס האדמה וקשת וחרב ומלחמה, אשבור מן הארץ וישקפתים לבטח, והרשתיך לי לעולם, והרשתיך לי בצדק ובמשפט ובחסד וברחמים, והרשתיך לי באמונה וידעת את אדוני. והיה ביום ההוא, אומר, כל מקום שכתוב בפסוק ביום ההוא מדובר על יום ביאת משיח צדקנו שאנחנו מחכים לו. נאום השם, תקראי אישי ולא תקראי לי עוד בעלי. מה העניין של אישי ומה העניין של בעלי? יש גמרא במסכת פסחים, הגמרא אומרת שהקדוש ברוך הוא יש לו ארבעה קניינים בעולם, ארבעה דברים יקרים לו שהוא כל הזמן משגיח עליהם. הקניין הכי גדול ישראל, אין כמו עם ישראל, לכן אוי ואבוי אם מישהו נוגע בעם ישראל, קדוש ברוך הוא מכה אותו, ואם חס ושלום, לכן תראו אנחנו אפילו שאנחנו בגלות קשה וכל אחד כאילו לא רואים כאן את ההשגחה, השגחה מאוד נסתרת וקשה מאוד לראות אותה, אבל רואים שאם חס ושלום עושים איזה דבר שלא בסדר, מיד הקדוש ברוך הוא מאותת, אי אפשר לעמוד ולשכוח את עצמנו. אז ישראל זה הקניין של הקדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא לא נותן לגוע בעם ישראל ולא נותן לגוע בקדושה של עם ישראל. לכן אוי ואבוי אם נוגעים בקדושה של עם ישראל. זה קניין אחד. קניין השני, הגמרא אומרת, תורה קניין אחד. אגב, יש את זה גם בפרקי אבות. תורה קניין אחד, השם קנני ראשית דרכו. אוי ואבוי אם נוגעים בתורה. אי אפשר, לכן תראו התורה כמו שניתנה מהר סיני. לפני 3,316 שנה לא השתנתה אפילו באות אחת. והיא לא תשתנה לעולם. זה אחד מ-13 העיקרים של התורה. שמי שלא חושב ככה, הרי הוא כופר, הוא לא מצטרף למניין. תורה לא יכולה להשתנות. ואם חס ושלום במשך כל הדורות, באיזה תקופה מהתקופות שניסו לגוע בתורה ולשנות איזה חוק מחוקיה, קיבלו מכות. שם ישמור. זה דבר מאוד מסוכן. מאוד נורא. זה לא דבר פשוט. לכן בתורה אי אפשר לגוע, אי אפשר להזיז, היא לא מזדייפת. אחרי השמיים, זה קניין של הקדוש ברוך הוא. לכן אמר הפסוק, תקביע כנשר, ואם בין כוכבים שים קניך, משם הוריד לך נאום השם. אחר כך ארץ היא קניין רביעי, היא שייכת לקדוש ברוך הוא. אפילו שהוא נתן אותה לבני אדם, נתן לנו רשות לסלול כבישים, לבנות בניינים ולעשות כל מה שלתועלת הרבים. אבל לא להחריב, לא למטוץ, לא להרוס. אז יש אומרים שמיים וארץ זה קניין אחד, ביחד. אז יש לנו שלוש. למה? ישראל אחד, תורה שתיים, שמיים וארץ שלוש, יש רביעי, בית המקדש קניין רביעי. מקדש השם כוננו ידיך. זה קניינו של הקדוש ברוך הוא. והוא ברצונו מסר אותה כעת בידי ישמעאל. עד זמן שיגיע היום שלהם. כמו שאמר הזוהר הקדוש, כיוון שישמעאל מהולים ומלים את עצמם, נתן להם הקדוש ברוך הוא את ארץ ישראל לשלוט עליה, כדאי היא צדיה ורקניה. תראו גוש קטיף לדוגמה. חבל ארץ שנראה בכלל לא שייך לו מקום זרע ולא אדמה. מדבר! שומם. ואתם רואים את זה גן פורח. היום כל הירקות מגיעות משם, כל העגבניות, כולל השרי, עגבניות שרי, באות משם. אמר לי שם היהודי הראה לי שתיל אחד של עגבניה, שתיל אחד, אורכו 10 מטרים, מוציא 500 קילו עגבניות. אם הוא מתחיל להוריד פחות, זה זקן, שולחים אותו לבית אבות. חלס. מביאים אחר במקומו, לא משתלם להחזיק אותו. יש להם שם מחשב לשנה וחצי. הוא משקה את השתיל, נותן לו ויטמינים, נותן לו דגני בוקר, אם הוא צריך שניצל, כל מה שצריך השתיל, מטפל בו הכל המחשב. נפקה מינה בשמיטה, לא צריך לעשות כלום. המחשב כבר אוטומט נותן לו את מה שצריך, והכל מאליו, לא צריך לעבוד את האדמה. כך, זה לא פלא, מה הסוד? שיהודים באים לארץ ישראל, אז הנשמה, יש לארץ ישראל גם נשמה. יש אבנים, אבל יש גם נשמה. הנשמה נכנסת אליה. אז היא חוזרת לתת פירות. והגמרא אומרת, אם ראית בני בבל שבאו לארץ ישראל, הכוונה בני הגולה נקראים בני בבל, אז האדמה מתחילה לתת פירותיה. ואין לך קץ מגולה מזה. כשאתה רואה אדמה, מי היה חולם פעם? איך יכול להיות? אדמה כזאת ייתן פתאום שתילים. תראה כמה אדמות חקלאיות זה היו היום, איפה? כבר 95% מהם הפכו להיות אדמות של בנייה וכבישים וכל מיני מסחר וקרקעות. ומה? הצטמצם החקלאות ל-5%. כי היום, מבחינה הטכנולוגית, כל ההתפתחות הזאת, זה עשה משהו פירות ופירי פירות, זה משהו מדהים. זה העניין של ארץ ישראל. אז בית המקדש, שזה היניקה העיקרית של כל העולם משם. שהגמרא אומרת ששלמה המלך ידע שכל העולם כולו ניזון מתמצית ארץ ישראל. מה זה תמצית? הפסולת שיש בארץ ישראל הולך לעולם. העיקר בא פה. השפע האמיתי פה. יוצא. שקל אחד שאתה מרוויח כאן שווה מיליון דולר שאתה מרוויח בחול. בחינת ברכה, בחינת איכות, בחינת שפע. תראו מה זה מעלה של ארץ ישראל. מה זה קדושה של ארץ ישראל. כמה היא יקרה לנו, כמה היא חשובה לנו. והכל בא מבית המקדש. שלמה המלך בחוכמתו העצומה ידע שיש מתחת האדמה שבילים תת-קרקעיים, רוחניים. שכמו שיש לאדם מהמוח יוצאים עצבים דקים וכל מיני גידים שלא נראים בעיניים לכל האיברים, ולכן אם חלילה מישהו דורך לך על האצבע של הרגל, מיד אתה קופץ כואב. מה קרה? תחושת כאב מאיפה באה? המוח, הוא משדר כואב. איך הוא הרגיש? יש לו שם טלפון פתוח כל הזמן, לא צריך למלות בטריות. הוא הכל מוטען כל הזמן. אין הטענה חלשה שם. כל הזמן עובד. מוח של האדם. שם נמצאת הנשמה, פיקוד. שם המנתח הכללי של הגוף. איזה פעולות המוח עושה? בשנייה עושה מיליון פעולות. מיליון. אתה מסתכל, אתה שומע, אתה מריח, אתה חושב, אתה מניע איברים, דופק עובד. יש מיליונים של דופקים קטנים בגידים שיש של הדם, בצינורות הדם, עורקים ראשיים, תת עורקיים, שלכולם יש שסתומים והם שולחים בהתאם ובמידה כמה הכליות עובדות בצורה מדהימה, מדהימה. מה יש שם מסננות שעובדות שהם אורכם קילומטרים, והם מקופלים ומגולגלים שם מסביב, ומסננות את כל הנוזלים שיש בגוף. את הפסולת זורקים הצידה, ואת מה שצריך עושים חמצן ושולחים לאן שצריך לשלוח. הלב, 6 ליטר מינימום דם בדקה הוא מסנן. לב, גודלו כאגרוף של בן אדם. 6 ליטר. אמר לי פעם רופא, אם יצויר, שיקחו לב של בן אדם חי, ויתנו לו לפעול עם הדם, הגובה של הדם יגיע 4 מטר באוויר. הלחץ שיש בדם. 6 ליטר, ואם הוא אדם במאמץ, זה יכול להגיע ל-12 עד 18 ליטר בדקה. כי הוא עובד במהירות, הוא יודע לבד. ואם אתה נמצא במקום של מתח או לפני החלטה גורלית או פתאומית, אז צריך לחשוב מהר, למשל אדם נוסע, נוהג, צריך שיקול דעת, הלב מגביר את המהירות שלו ל-300 בדקה. מי נותן לו את השכל הזה? מי נותן לו את התחושה הזאת? הקדוש ברוך הוא. זה המוח. הנשמה נמצאת שם שהיא חלק אלוה ממעל, נותנת פקודות לגוף, לאיברים, לעשות את כל התפקידים. אז תראה את התפקידים העצומים שאדם עושה. אז זה הכל מבית המקדש. שלמה המלך היה יודע את כל העורקים, את כל השפילים, זה שביל אבוקדו. והייתי במעלה אדומים, שלא תדעו, הלכתי לנחם את המשפחה היקרה, משפחת דרי, שמנחם אותם עם כל המשפחות. היה שם רחובות, רחוב האבוקדו, רחוב התאנה, כל מיני שמות. שלמה, אמרתי, כנראה שלמה המלך ביקר פה. למה שלמה המלך בירושלים היה לו, ידע את השבילים של כל האילנות וכל העשבים וכל הצמחים שיש בעולם. כל צמח יונק מבית המקדש בשביל משלו. ועל השביל הזה שלמה המלך נטע את האילנות האלה. הרי אם אתה תטע, אתה לא יכול. פרי הדר לא יכול לגדול בירושלים. זה צריך ארץ שפלה, זה צריך את השרון. וכן הלאה, כל מיני, כל אזור יש לו את הפירות שלו. יש ארצות טרופיות, גדלים שם פירות טרופיות. היום כבר הכל יודעים לעשות כל מיני חוכמות. שלמה המלך נטע הכל בירושלים. אז ירושלים זה המרכזיה של הכל. אז אם כן, עכשיו כתוב שהושע אמר שהקידושים היו על תנאי שלא יעבדו עבודה זרה. עכשיו שביטלו ועבדו עבודה זרה, פקרו הקידושין, אז זה היה בקידושין. והיה ביום ההוא, אני חוזר לפסוק, והיה ביום ההוא נאום השם תקראי אישי ולא תקראי לעוד בעלי. מה העניין, מה ההבדל בין אישי לבין בעלי? בית שלישי יהיה נישואין, בית שני היה קידושין. בקידושין יש בעיה. אם גבר מקדש אישה ואומר על מנת שלא תעבדי עבודה זרה, או על מנת שאני לא אעבוד עבודה זרה, ועבד, קידושין נתבטלו. כי הקידושין היה בהם תנאי. גם כאן, הקדוש ברוך הוא לקח אותנו לעם על מנת שלא נעבוד עבודה זרה. עבדנו עבודה זרה, כביכול הקידושין פקעו, גירש אותנו מארץ ישראל והביא את הגויים במקומנו פה, והם צוררים אותנו כאן. עד שהוא ירחם עלינו ויחזיר אותנו למקומנו. אז אם כן, בית שלישי זה כבר נישואין. בנישואין אין פקיעת קידושין. נישואין זה... למה? כיוון שהביא אותה לחצרו. הרמב״ם פסק, מה זה נישואין? שהבעל מביא את הכלה לבית. כשמביא אותה לבית, גמרנו, קנה אותה ונהיית אשתו. הרי לנו, לא מועיל לנו בפרט בני ספרד שנוהגים כהרמב״ם, מתי הכלה נהיית קניינו ואשתו המוחלטת של החתן? ברגע שהם באים הביתה. או אפילו אם הלכו לדירה שכורה או לחדר במלון שהוא שכר אותו, זה נקרא כבר שהיא קניינו היא, והקניין הזה לא מתבטל, חוץ חס ושלום מגט או דבר אחר שמצילנו. אז אם כן יוצא איפה שבית שלישי זה נישואין, לכן אומר והיה ביום ההוא, לא תקראי לי עוד אישי. אישי זה לא בעל גמור, זה בעל מיועד לבעל. כמו שאומרים, החפץ הזה הוא חפץ אישי. אז כביכול, הגבר הזה הוא האיש המיועד לשאת אותה. אנחנו מיועדים לחתונה, ובכוונה קוראים את ההפטרה הזאת השבת. לא, השבת הזאת נקראת שבת קלה, שאנחנו דומים לקלה, כמו הקלה סופרת שבעה ימים ונכנסת לחופה, כך אנחנו סופרים שבעה שבועות, אנחנו כעת בשבוע השביעי, ונכנסים לחופה בשבועות. בחג השבועות באמת הייתה חופה, שהקדוש ברוך הוא העלה את ההר וקפה עליהם הכגיגית. אלא שהיה אחרי זה קידושין שבטלו, שזה היה לוחות שנשברו. יש דיון גדול בפוסקים בזה. אבל למעשה, לעתיד לבוא, אז תהיו נישואין מוחלטים. שאנחנו אומרים, לא תבושי, לא תקלמי. מה תשתוחחי ומה תאמי, בך יחסו, יעני עמי ונמתה עיר על תילה. שם הרבי שלמה אלקבץ רמז את כל זה באותו פרק. אחר כך יסיס עלייך אלוהייך כמסוס חתן על קלה. אז יהיה נישואין מוחלטים שיהיה לעתיד לבוא. ואז כיוון שאנחנו נהיה כאן, אז ואני אהיה לחומת אש סביב, כך כתוב, לעתיד לבוא אחרי שבונה השם את ירושלים, הוא מקיף אותה בחומה. ואז כשמקיף אותה בחומה, חומה של אש. מה פירוש מקיף אותה בחומה? כביכול הקדוש ברוך הוא הזרוע שלו מקיפה אותנו. הנביא אומר, חשף השם את זרוע קודשו לעיני הגויים. והוא מאש הקדוש ברוך הוא. הרי כי השם אלוהיך אש אוכלה הוא. אז מי יכול להתקרב לירושלים, ואני אהיה לה חומת אש סביב, וכבוד יהיה בתוכה. אז אם כן, אז לא תהיה בעיה, ואז נהיה בני אל חי. ולכן אמר, רבינו יוסף חיים כותב בני אל חי, אל, לא כתוב בני איש. אז הקדוש ברוך הוא לא איש, לא חלים עליו הלכות של איש. אז לכן הקדוש ברוך הוא ירחם עלינו לעתיד. ומה אומר אחרי זה הנביא? בער הסתיך. שלוש פעמים והרסתיך יש פה. אחד, והרסתיך לי לעולם. שתיים, והרסתיך לי בצדק ומשפט ובחסד וברחמים. שלוש, והרסתיך לי באמונה וידעת את אדוני. מה שלוש והרסתיך? עד כעת היו שלוש פעמים שהתפרק הדבר. פעם אחת היה במשכן. משכן שילו? ומשכן שילו נחרב. איננו. שתיים, היה בית ראשון בזמן שלמה המלך, גם בנה אותו שלמה, בא נבוכדנצר הרשע והחריבו. שלוש, בית שני שבנה אותו עזרא הסופר, בא טיטוס הרשע והחריבו. אז זה שלוש פעמים, זה היה רק מדרגת אירוסין. אז נחרב. לעתיד לבוא, יהיה קלה בבית חמיה. לעתיד לבוא נישואין, הגמרא אומרת. ככלה בבית חמיה, ולא ככלה בבית אביה. מה פירוש? המאורסת היא לא הולכת לישון אצל חמיה. היא ישנה בבית שלה, ולא כבוד שהיא תישן בבית זר. הכלה בבית אביה עדיין לא נכנסה לחופה. אבל כלה בבית חמיה, יום כבר אחרי החופה, יכולה לישון שם. היא כבר נשואה, היא אישה לכל דבר. אז היא נשואה, היא גרה שם בבית. עכשיו ידוע, וגם הרב שירי כנסת הגדולה, עליו השלום, היה בטורקיה, רבנו חיים בן בנשתי. היו קוראים לו החביב, הוא היה חותם חביב. חביב, חיים בן יעקב בן בנשתי. אז הוא כתב ספר כנסת הגדולה. הוא חריף מאוד היה. הוא כתב, המנהג הידוע שיש קהילות, זה לא בכל המקומות, דווקא מנה לא לעשות על זה מחלוקת. יש מקומות שנוהגים בליל שבת לומר, וישמחו במלכותך, ואלוקנו אלוקינו ונצלם במנוחתנו, שם כתוב, שבת קודשך, וינוחו בה כל ישראל מקדש השמך. זה בלילה. ביום אומרים, וינוחו בו כל ישראל מקדש השמך. הוא במנחה, שבתות קודשך, לשון רבים, וינוחו בם. ויש מקומות שלא משנים, כי ברבנו הארי אין לנו גילוי מפורש, כך כתב גם רבן איש חי, אבל בכל זאת נוהגים לומר בא, בו, בם. ויש מקומות שבא בלילה ובו ביום, הן בשחרית, הן במוסף, הן במנחה. כותב שם הרב שירי כנסת הגדולה, מה הסוד? ואינו חובה ככלה בבית אביה. אז היא עדיין מאורסת. בליל שבת עדיין יש לנו דין של מאורסים. אמרנו בואי כלה, שבת מלכתה, עשינו אירוסין. אבל ביום שבת בבוקר זה כבר נישואין. ככלה בבית חמיה. אבל אחר כך במנחה כבר שניהם קיבלו כתרים, קיבלו גם מתנות, נשואים וגם נהיה וינוחו בם. ככה הוא מעריך שם הרב שירי כנסת הגדולה. והכוונה זה לעתיד. וידוע רבותיי, שלוש תפילות של שבת האלה רומזות על שלוש שבתות, כמו שכתב רש"י בספר הפרדס וגם בסידורו, והביא את זה תלמידו רבי שמחה במחזור ויטוי. כתב, מה שינויים יש בתפילות שבת? בחג, לא ככה. בחג, כל תפילה, אתה בחרתנו. בחול, אתה חונה לאדם דעת. אין לנו שינוי. שלוש תפילות זה אותו נוסח. בשבת זה נוסח שונה. בלילה אתה קידשת, אומר, זה שלוש שבתות. שבת ראשונה היא שבת של מעשה בראשית. שהקדוש ברוך הוא ברא שמיים וארץ. אז כנגד זה אומרים, אתה קידש יותר משהו לשמך, לא יקולו השמיים והארץ וכל צבעם. שבת שנייה, שבת של מתן תורה, הרי מתן תורה היה בשבת. חג השבועות אז היה בשבת, מה שלא יכול להיות היום בימינו. אז חג השבועות היה בשבת, ואז ישמח משה במתנת חלקו, כאבן נאמן קראת לו, ואז הוא עלה להר סיני, שני לוחות אבנים הוריד בידו, וכתוב בהם שמירת שבת. אז זה כנגד מתן תורה. אתה אחד ושמך אחד, כנגד שבת של העתיד לבוא, שהקדוש ברוך הוא יגאל את ישראל, ואז יהיה עולם שכולו שבת. ואז זה שבת מנוחה, ומנוחה לחיי העולמים. אז אין שום שטן ואין פגע רע. אז במנחה זה שבת של העתיד לבוא, לכן וינוחו בם. זה אומר, אשרי כנסת הגדולה. כמינה, אם מחזן אמר בוא, אל תחזירו אותו, לא לעשות מזה מחלוקת, כי יש מנהג כך ויש מנהג כך, שני המנהגים אמת. אז זה והרסתיך לעתיד לבוא ללא שטחנים. הפעם עד כעת היה שטחנים, הפעם הראשונה היה משה רבנו שטחן, והיא ביום קלות משה, קלת משה כתיב נחרב את המשכן. פעם שנייה היה את שלמה המלך היה שטחן, הוא בנה את בית המקדש והוא פרס כפיו לשמיים וירדה אש מהשמיים, אז נחרב. פעם השלישית עזרא הסופר היה שטחן, נחרב את המקדש. הפעם הזאת אין שטחנים, הקדוש ברוך הוא בעצמו אמרנו, הוא בא אצל השכינה ואומר לה, בואי אני ואת נלך לירושלים. ואומרת לו, לא, אתה תבנה קודם את ירושלים, אחר כך אני באה. וכך עושה הקדוש ברוך הוא, בונה ולוקח את השכינה איתו. מי זאת השכינה? זה רחל אמנו. רחל אמנו היא השכינה, היא אמא של עם ישראל, היא עומדת, היא טובעת, עורכת דין מספר אחת יש לנו. רק אנחנו צריכים להיות טובים, לזכור אותה, לעשות מצוות, יהיה לה כוח לדבר. היא פשוט, היא צמאה, רעבה, עייפה, אין לה כוח לדבר, כי אנחנו לא מסתכלים, לא חושבים עליה לפעמים. עסוקים בעניינים הגשמיים שלנו. צריך קצת לתת את הדעת. זה ביור אחד. ביור נוסף. והרסתיך לי, זה קידושין. היה ביזת הים. זה קידושין שנתן הקדוש ברוך הוא לישראל. הרי בקריאת ים סוף שמע כל אחד, אוהו, מרגליות, אבנים טובות, היו אוספים משם. אחר כך נתן לנו לוחות הברית, שקידש אותנו על ידיהם. אבל על מנת התורה, בא עגל, עשו עגל, ביטלו את הקידושין. אז התבטלו הקידושין. לכן אנחנו מברכים בחופה, ברוך אתה השם מקדש עמו ישראל על ידי חופה וקידושין. למה חופה קודם אחר קידושין? הרי שעכשיו יש חתונה, ירבו שמחות בישראל, בקרוב אצל כל מי שצריך. מה עושים? קודם כל קידושין. אומר, הרי את מקודשתי בטבעת זו כדת משה וישראל. קוראים את הכתובה, ואחר כך מברכים שבע ברכות, זה חופה. אז קודם קידושין, אחר כך חופה. אנחנו אומרים, מקדש עמו ישראל על ידי חופה בקידושין, שבמעמד הר סיני היה קודם חופה ואחר כך קידושין. למה? קידושין התבטלו. כיוון שעשו עגל, אז הקידושין היו בטלים. אז עשה חופה ואחר כך קידושין. לעתיד לבוא יהיה כמו שצריך. ואז יהיה בעזרת השם, כמו שאמרנו, קלות משה, ואז כמו שהתבטלו הקידושים נשאר רק חופה, אחר כך היה קידושים שניים, זה לוחות שניות, ועל זה אמר משה רבנו בפרשת וזאת הברכה. והם תוקו לרגליך, ישא מדבר אותך, תורה ציווה לנו משה מורשה, קהילת יעקב. מה זה והם תוקו לרגליך? תוקו לרגליך מלמד שעמדו למרגלות ההר, ואמר לי, והקדוש ברוך הוא עקר את הר סיני, ושם אותו כמו כיפה מעל ראשם. אמר להם, תראו, אם אתם מקבלים את התורה, טוב, אם לא, אני מחזיר את העולם לתוהו ובוהו, והם נקברים פה. אין עולם, כי הוא ברא את העולם על מנת שישראל יקבלו את התורה. זה היה שם חופה. והם תוקו לרגליך, תוקו שעמדו למרגלות ההר, ישא מדבר אותך, קיבלנו את עשרת הדיברות. מה כתוב אחרי זה? תורה ציווה לנו משה מורשה, אמרה מה הסבירה, מה זה מורשה? אל תקיים מורשה אלא מאורסה. אחר כך היה אירוסין, אז הקודם היה חופה, אחר כך היה קידושין. לעתיד לבוא, זה אנחנו מחכים, נהיה טובים בעזרת השם, בזכות השבת הזאת, בזכות חג השבועות, יהיה נישואין ממש. ואז הנישואין יהיו נישואין שלמים, מוצלחים, ובעזרת השם יראו עינינו וישמח ליבנו. אז בלי נדר השיעור הבא, רבותיי, ביום רביעי הבא, כרגיל, בעזרת השם. קהילת יעקב, מה זה והם תוקו לרגליך? תוקו לרגליך מלמד שעמדו למרגלות ההר, ואמר לי, והקדוש ברוך הוא עקר את הר סיני, ושם אותו כמו כיפה מעל ראשם. אמר להם, תראו, אם אתם מקבלים את התורה, טוב, אם לא, אני מחזיר את העולם לתוהו ובוהו, והם נקברים פה. אין עולם, כי הוא ברא את העולם על מנת שישראל יקבלו את התורה. זה היה שם חופה. והם תוקו לרגליך, תוקו שעמדו למרגלות ההר, ישא מדבר אותך, קיבלנו את עשרת הדיברות. מה כתוב אחרי זה? תורה ציווה לנו משה מורשה, אמרה מה הסבירה, מה זה מורשה? אל תקיים מורשה אלא מאורסה. אחר כך היה אירוסין, אז הקודם היה חופה, אחר כך היה קידושין. לעתיד לבוא, זה אנחנו מחכים, נהיה טובים בעזרת השם, בזכות השבת הזאת, בזכות חג השבועות, יהיה נישואין ממש. ואז הנישואין יהיו נישואין שלמים, מוצלחים, ובעזרת השם יראו עינינו וישמח ליבנו.